הדבר הזה...
אני אגיד לך את האמת. היו כמה צדיקים שביקשו שלא נעביר את זה לבוקר, כי...
לא תמיד.
כי מבחינתם זה זמן טוב. אז... אז אני עוד מתלבא. אחרונים, וואו.
זה שם ממש טוב.
בדיוק שם. אז כרגע אני מתלבט, נראה לאן אני שוב הרוח.
גם תבת שיעור א' אחרי זה, כי זה גם...
כן, כן. טוב, הבעל קורא שלנו.
נעים
זמירות.
נראה לי שזה פנסיה.
כן? יש לנו מתנדב לקריאה, הנה חכם דיין הוא קריין מצוין. אנחנו, אני אגיד לך, אנחנו בדף לד, פרק י' פסקה ד'. רגע, תעביר לו את
ה... אעביר לך, תלחץ על ה... אה, זה כבר אמרו. אם שנשמע את זה בעתיד, יעביר מלא שם. אוקיי, פרק י' א', פסקה ד'.
י' א',
פסקה ד'. אל תקשיבו לגיליס, פרק י' א', פסקה ד'. התורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם, ובזה כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו, וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו. וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו. והיינו, אני את פסל הקדוש ברוך הוא, פסל הקדוש ברוך הוא כל ערים וגבעות שבעולם, ולא ישרה שכינתו אלא על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה.
נו, רשמים מהירים.
כל הפסקה זה בעצם ציטוט מה...
יש פה קצת ציטוט מהגמרא.
כן, שותף.
לא,
ממש קצת. כאילו, רוב הדברים זה הרב, רוב המוחלט.
זה כתוב בגמרא, לא אפילו נסתם.
מופיע בגמרא, לא, מופיע בגמרא. מי... אני את הדקה. זה, משם זה כבר דברי הגמרא. אבל קודם לכן זה דברי הרב. אז מי ש...
ואני הדקה.
ואני הדקה זה ציטוט מהגמרא. זה ציטוט מתהילים. נכון? כמדומני. שהגמרא מדברת עליו.
דקה זה משלון עצב כאילו?
דקה זה אדם נמוך, שפה. כן, שמצד מציאות. אז... טוב, נו, אז רשמים מהירים, מה אתם מבינים פה?
יש תורה.
נו.
יש עולם מוכני שאנחנו לא נמצאים בו.
אוקיי.
דרך, לא יודע אם לעלות אליו או להביא אותו אלינו, אני חייב שלהביא אותו אלינו, זו רק דרך התורה. ונראה שכך נוצרנו בעצם, כאילו,
זה מה שכתוב פה. אוקיי.
כמו שאדם, זה גם כאילו... שתי כיוונים, גם תכלית יצירתו, זה גם חובת האדם כאילו, וגם עושר, זה בסופו של דבר מה שמביא אותך על הדרך של העושר, מה שאומר. וכדי שזה יקרה, כדי להצליח לעמוד בתכלית הזאת, אתה צריך להרגיש שזה חסר לך, ואת הסוף ממש גרם.
אני יכול לחבר את זה,
חבר.
הרב מקומה שהשלושות הגאווה הוא הבנה שאני לא חסר, שאני... כאילו חוסר הבנה שאני חסר, שאני אבין הכל עצמי. זה ענווה, הרי הר סיני.
אגב, יש כמה סוגים שדעה.
אני ילדה כמה, אחרי זה יכול להיות כל הרי מגבוש בעולם, ולא שאתה אלא הר סיני, למה? ולא גבה הר סיני למעלה עצמי. זה העמדה ענווה של הר סיני.
אף על פי שנבחר לך.
כן, זאת אומרת, זה החיבור שלי, כאילו. אני גם לא ידעתי מן זה, זה פסקה בעיניה, כאילו, שאומר שיסוד הגאווה הוא הבנה שאני לא חסר. הבנה שאני חסר זה ענווה.
כן. זה החיבור, כאילו. יפה. בסדר, נתחיל לקפוץ, נראה את הגמרא במגילה קודם. אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו. דבר זה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. שהוא מופיע, אנחנו רואים אותו מופיע גם פה, גם פה וגם פה. כתוב בתורה כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים. וכתיב בתורה, עושה משפט יתום ואלמנה. כן, מצד אחד הוא אלוקי האלוקים, אדוני האדונים. מצד שני, הוא עוסק במשפטים הנמוכים של יתום ואלמנה, דברים של, כן, נתקעי הרוח. ושנוי בנביאים, כה אמר רם וניסה וכולי, הוא כתיב בתרי ואת דקה ושפל רוח. כן, משולש בכתובים, דכתיב סולול לרוכב בערבות ביה שמו, וכתיב בתרי אבי יתומים ודיין אלמנות. כן, אנחנו רואים שמצד אחד, כן, המהר"ל כותב ב... איפה הוא מביא את זה? לא זוכר, תזכירו לי אתם. הוא כותב שגדולה וענווה הם בעצם מושגים זהים. מה הכוונה? כשאני אומר שדבר הוא גדול, אני, ברמה מסוימת, אני אומר שהוא לא מוגבל. כן? כמה, אני אומר למישהו, בוא נעשה גדול. כמה גדול? לא יודע, גדול. אלו, אין לזה, זה לא, לא הגבלתי אותו, לא חסמתי אותו בזה משהו. אומר, האל הגדול, בסדר? אז אנחנו בעצם אומרים שלקדוש ברוך הוא אין גבול ברור. אין לו גבול ברור, זה אומר שהוא מתגלה בכל. כלומר, הוא כל כך גדול שהוא מתגלה בכל. הוא מופיע, כן, מלוא כל הארץ כבודו. וכן, אני חושב שהתכונת הנפש הראשונית שעולה כשאדם הוא מרגיש שהוא גדול, זה ניתוק מדברים. נכון? אני, לא לרמה שלי, זה אני כבר גדול. נכון? זה של תינוקות, זה אפילו אצל ילדים, אתה רואה את זה. הוא כבר גדול, הוא בן 3. לא יעוף על עצמו. בן 3, אך לא, זה לקטני, זה תינוקות, זה לשירצי, זה לא בשבילי. כן? אז זה, יש מדרגות, כן? אז הוא כבר גדל, אז יש דברים שכבר לא שייכים לו, לא לרמה שלו, זה דבר טוב. כן? אבל זה הטבע, כאילו זה הדברים הראשונים לכאורה שקורים. כשאדם הוא מרגיש שהוא גדול, בדרך כלל הוא לא עוסק, יש דברים שהם קטנים ממנו. בסדר? זה התכונה הראשונית. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אומרים לנו חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא אינוותנותו. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, הוא כל כך מתפשט על הכל, שהוא גם עוסק בכל. הוא גם שייך בכל. מצד אחד הוא אלוהי האלוהים, מצד שני הוא עושה משפט יתום ואלמנה. מצד אחד הוא רם וניסה, מצד שני ואת דקה הוא שפל רוח. כן, הוא נמצא איתם, כן? מה? שמה?
זה
בוא נגיד ככה, האדם שהוא בעל גאווה, יש דברים שהוא לא מתייחס אליהם, לא נוגע בהם, נכון? הם לא לרמה שלו, הוא מזלזל בהם כביכול. אדם בעל ענווה, אין לו מושג כזה דברים שהם קטנים ממנו, דברים שהוא מזלזל בהם. כל דבר, הוא דן אותו לפי הערך שלו. עכשיו הוא נפגש עם משהו, איך אני יכול לדבר הזה להטיב? איך אני יכול לדבר הזה לעשות, לפעול?
זה לא שהם דברים שהם לא קטנים. שלא רלוונטיים אליו, לא
מתאימים
אליו בשלב הזה, כאילו.
יכול להיות שהם, אין לו רלוונטי לי. כלומר, זה לא שהם לא רלוונטי, כן? זאת אומרת שאנחנו אומרים, שנייה, זה לא שזה לא רלוונטי, אלא יכול להיות שהוא ראוי שיעסוק כרגע בדברים יותר זה, כשיש מישהו אחר שיפעל אותם. אבל זה לא שזה לא רלוונטי. כלומר, כן, יש הרבה דברים שנמדדים לפי איפה שהאדם מונח. איפה שאדם מתחבר אליהם. למשל, סיפורים על הרב אליהו, שמי שהגיע אליו באמצע הלילה, אחרי איזה יום ארוך, והמזכיר לא רצה להכניס אותו. אמר, את לו, לא, זה פיקוח נפש, פיקוח נפש. ככה זועקת מקירות ליבה. אמר, טוב, פיקוח נפש, אני אשאל את הרב. אמר, פיקוח נפש, להכניס אותה. מכניסים אותה פנימה. מתחילה לספר, תשמע הרב, אני כבר כמה ימים, החתולה שלי לא אוכלת, אני לא יודעת מה לעשות, זה ממש פיקוח נפש, ואני לא יודעת, היא לא מרגישה טוב כבר, ואולי בדיכאון, אני לא יודעת מה לעשות. והרב יושב, הוא מסביר לה, הוא אומר לה, וואי, אולי החלפת לה אוכל האחרונה, אולי דיאט. מתחיל לדבר איתה כאילו, המזכיר משפף את העיניים, לא מבין מה קורה. יושבת עם הרב איזה חצי שעה, יוצאת, מאושרת, שמחה וזה. מסתכל על הרב, אומר הרב, מה זה, כאילו, מה? שהוא ישמק, מה שנקרא. ואז הרב אומר לה, מה זאת אומרת? פיקוח נפש. זה, יש אחד שהפיקוח הנפש שלו זה, לא יודע מה, זה סבא על ארץ דווי, ויש אחד שהפיקוח הנפש שלו זה מה קורה עם החתולה מחר, למה היא לא אוכלת. זה פיקוח נפש, זה, הרבה פעמים זה נמדד איפה שהאדם מונח. עכשיו אני יכול להגיד, מה זה חתולה? אני יכול להגיד, מה זה חתולה? כרגע יכול להיות שזה כל העולם שלה. אם היא תמות, כן, לא לפחד מישראל. אז מה יקרה, מה יקרה הלאה? בסדר? מה, האדם צריך כלומר, אין דבר שהוא גדול, כן, שהוא לא שייך אליי כי אני גדול לו. יש דברים שלא יודע, מטרנה, בסדר? אז זה כבר, זה שלבים שאדם מתקדם בהם. אבל אני לא אזלזל במטרנה. מטרנה זה דבר חשוב. צריך אותו לפעמים. יש אנשים שחיים עם מטרנה, נכון? אין משהו שהוא כאילו, שאני מזלזל בו בגלל הגודל.
כל הכל שחזר על
פחים
קטנים.
נכון? דוגמה יפה. בסדר, כלומר, המקום הזה, הגודל שלי לא אמור להקעות את היחס שלי אל הפרטים הקטנים. וזה, רואים שהקדוש ברוך הוא, למרות כל הגודל שלו, למרות שהוא מונח בעליונים, הוא משתדל להוריד, לרדת הכי נמוך שהוא יכול.
זה דווקא בגלל זה.
זה כמו התורה עצמה.
זה דווקא בגלל ש...
דווקא בגלל ש...
שהוא כך גדול. מה זה כך גדול? שהוא פשוט
נוגע מהכל. כן,
כלומר. זה הגדלות שלו. זה בדיוק
העניין. נכון, הגדלות היא להתפשט, נכון, אני אומר בדרך כלל...
לא כאילו שהוא נבדל, בגלל שהוא גדול הזה טוב. יש מלך, הוא נבדל מכל הזה, הפוך. הגדלות הזה...
נכון, רק שהמיוחדות זה שבדרך כלל זה לא ככה, ואצל הקדוש ברוך הוא זה ככה.
כי יכול להיות נראה את זה באמת בין ענווה לגאווה, זה שהגאוותה עולה למעלה ומוחק את כל מה שהיה לפני כביכול. אני הייתי עכשיו לשלב הזה, אני בשלב 13, שלב 12, 11, כל שלבים האלה כבר לא שייכים לי בחיים. אבל... הבעל הנבא, האדם הגדול באמת, זה שהוא מגיע לשלב הגדול, הוא רק מוסיף אליו דברים. הדברים הקטנים עדיין שייכים אליו.
יפה.
פשוט הוא עכשיו גם צירף אליו דברים שהוא יכול להיות שייך גם לדברים יותר גדולים.
נכון, כי הוא עדיין פתוח לשמוע. זה גם נקודה, בסדר? יפה מאוד. כן, כאילו, בוא נדמיין את זה רגע, בסדר? הקדוש ברוך הוא נמצא ברומו של עולם, יש לו מלאכים, יש לו שמיים וארץ, כן, יש לו ירח, כוכבים וכולי וכולי, שרים למרותו, והוא עכשיו מתעסק, שמע, נדב, בבוקר כדאי לך לאכול פת שחרית, כי זה, אתה יודע, זה טוב, זה גם נותן דעת, ואחר כך, אל תאכל יותר מדי, תאכל איזשהו מידה מסוימת, תשתה בין הארוחות, כאילו, אתה אומר לצלך, במה הוא מתעסק? מה אכפת לו? מה אכפת לו? איך אני קושר את הנעליים? איך אני לא יודע מה, איך האישה מכסה את השיער? מה אכפת לו? הוא כל כך למעלה, כאילו. אז אני חושב שזה פשוט מדהים לראות את זה, כן? כן, אם נדמה את זה, זה כאילו, תראה שהצרכים שלנו בעולם הזה, הצרכים הגשמיים שלנו, זה, לא יודע, לכלוך בהדשה של המשקף אצל הקדוש ברוך הוא. זה בדיחה, זה כאילו, אתה נמצא כל כך למעלה, אז עכשיו הדבר הזה זה נמלה מבחינתך, זה לא משהו שאתה מתייחס אליו. אבל הקדוש ברוך הוא, על אף הגודל, ואולי זה הגודל, אבל שהוא מצליח לגעת בכל דבר, הוא מצליח להשפיע על כל דבר. ורב כותב שהתורה מורידה למטה את העולם הרוחני אל האדם. התורה... כן, זה עוד חסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא תרגם לנו את הרעיונות שלו, את המחשבות שלו. כן, הבאתי לכם את הפסוק, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אז רש"י כותב, אין שלי ושלכם שוות. לכך אני אומר לכם. כן, אני עוצר שנייה פה, כי אני חושב שהרבה, לכך אני אומר לכם. עכשיו אני מצווה עליכם דברים מסוימים, כי המחשבות שלכם ושלי זה לא תואם. אבל כדי שתבינו את המחשבות שלי, אני אומר לכם. אני מצווה עכשיו תבינו מה אני אומר דרך התורה שלי, דרך ההוראה שלי, אתם תוכלו להבין מה, את המחשבות שלי, את הרעיונות שלי.
זה חייב זה מול בתורת חלב.
נכון. זה חייב ענווה.
נכון.
נכון.
זה משהו שהוא חיצוני לי, אני פשוט צריך להיכנס
אליו ב... אני לא יודע אם זה חיצוני, זה ודאי יש לי התקשרות אל המשתייכות, אבל זה מעליי.
זה פשוט. זה פשוט.
זה כאן, מצד שיש דבר כולל שמאחד.
אבל זה התחברות, סוג של שירת שמיים לתורה, כאילו.
קודם כל, צריך שירת שמיים כדי להיכנס לתורה. כן, אז פה זה... כאילו מפרע אחד את השני, הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא מראה לנו את, את המציג לנו ענווה מהי, כן? וכאילו מוריד לנו בענווה את התורה, ואנחנו צריכים לקחת אותה בענווה. אז זה סוג של מעגל של ענווה כזה, ש... כן, רציתי להביא לכם פה... יאללה, מי קורא לנו את, את הגמרא בסוטה? רק את המודגש, לא צריך...
ודקה הושפה לרוח, רבונה ורחיסט, אחד אמר, את אי דקה, אחד אמר, אני את דקה. ומסתם רק כמעט אמר, אני את דקה, שרק יש בו הוא הניח כל הנאום ועוד שבישרה שנתו על הר סיני, ולא גבה הר סיני למה.
מצוין, אז אני לא הבאתי לכם את רשי, אז אני טעיתי פה, אבל אחד אמר, כן, האפשרות הראשונה, רש"י אומר, אני מגביאו עד ששוכן אצלי. והאפשרות השנייה זה אני...
יבוא השפל.
כן, כן. ואני... והאפשרות השנייה, אני את דקה, זה אני מרכין שכינתי אצלו. כלומר, ואומר, הוא מסתבר, כמעט זה אמר, אני את דקה. שהרי הקדוש ברוך הוא, כן, הניח כל ערים וגבעות, והשרה שכינתו על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה. כלומר, הר סיני לא עלה למעלה, הר סיני נשאר במקום, והקדוש ברוך הוא ירד, כן, הרכין שכינתו אצלו, זה כן, מרכין שכינתי אצלו, וכן, אפשר לראות את זה גם כן, דרש רבי אבירה, ויתאים הרבי אל עזר, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם, גבוה רואה את הגבוה, ואין גבוה רואה את השפל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, הוא גבוה ורואה את השפל. שנאמר, כי רם השם ושפל יראה. כן? האופן הטבעי, זה מה שאמרנו בהתחלה, האופן הטבעי זה שאדם גבוה, רואה את הגבוה. עלית למעלה, לצמרת, אתה רואה את המנכלים, אתה לא רואה את העובדים, את העובדים הפשוטים. אבל הקדוש ברוך הוא, אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן, הוא גבוה ורואה את השפל. הוא גבוה, הוא כל כך עליון, ולמרות זאת, הוא רואה את הדברים, הוא רואה את הכל. הוא מביט בהכל, הוא מתפשט על הכל. והרב כותב, ובזה כל התענוגים העליונים פתוחים לפניו. כן, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להבין את החוכמה האלוקית שבו. הוא מאפשר לנו להגיע קצת, לספוג קצת מהמחשבות שלו, על ידי התורה, על ידי הופעת התורה, על ידי שאדם פוגש את התורה, פוגש את חז"ל, את כל הדברים האלה, הוא בעצם נחשף לאידיאלים האלוקיים. וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו, כן? התלבטתי להגיש לכם קודם את אין היה, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם מה שהוא עושה, הוא יוצר איזשהו לשון, שגם קרוצי חומר יוכלו לקלוט בדעת שלהם, את המען מהדעת, כן, מקצת מהדעת האלוקית. והרב כותב, אולי באמת נקפוץ לעניה, הרב כותב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר, ראובן חטא אינו אלא טועה, שנאמר והיו בני יעקב 12, מלמד ששקולים כאחד, אלא מה אני מקיים וישכב את בלעה פילגש אביו, מלמד שבלבל מצעו של אביו, ומעלה עליו כתוב כאילו שכב עם בלעה. כן, מה אומרת לנו התורה? מה אומרת הגמרא? שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. למה? איך זה מסתדר? כי כתוב בפסוק והיו בני יעקב 12. כן? כן, שהם שקולים כאחד, הם נשארו במדרגתם. אז איך מתקיים לי הפסוק וישכב את בלעה פילגש אביו? אז מסבירים שזה לא, הוא לא ממש שכב עם פילגש אביו, אלא הוא בלבל את יצועי אביו. עכשיו נבין, אז למה התורה אמרה לנו? למה התורה תגיד לנו שהוא שכב, כן, וישכב את בלעה פילגש אביו, שהוא בכלל בלבל את היצועים? הוא בסך הכל החליף מצעים, שינה. מה, החליף את המיטות. מפה ללשכב את שפחת אביו, זה פער משמעותי, כן? אז הרב כותב, הוא מבאר את זה נפלא, אני אצמצם לכם, אבל הוא מבאר את זה, הרב כותב ככה. הרשימות הקדושות, שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוקית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו? שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. כן, כלומר, כל המאורעות שמופיעות בחוכמה האלוקית, התורה הקדושה, הכל שקול בפלס אלוקי, לדעת איך להשפיע, איך זה, איך ישפיע עלינו בצורה היותר נכונה, ונקלוט את הרשמים בצורה אמיתית. כלומר, מה שכתוב בתורה, אני רוצה בסוף לא לטעות. להבין ממש מה קרה שם, להבין מה התרחש, מה חומרת הדבר, מה הקדוש ברוך הוא חושב על הדבר הזה. והכל היה, ולכן, והכל נרשם בצורה כזאת של, כן, וקו משפט אלוקי, כן, שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. וכאשר אותו המובן של הסיפור, היסוד הפנימי שבו שהוא צריך לרשום בנפש, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו. אז נשקל בשקל הקודש, על פי אל דעות, באיזה לבוש יתלבש הסיפור, באופן שכאשר יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רשומו עלינו. אומר הרב, שיש בכל הסיפורים, יש יסוד פנימי. וכדי, יש זה, כן, משהו שאני צריך לדלות אותו.
כל התרחשות, כאילו.
כן, כל התרחשות שמופיעה בתורה, בסוף יש לה נקודות שאני צריך לספוג אותן לנפש שלי. וכן, היסוד הפנימי שבו שהוא צריך לרשום בנפש. אז אם הוא יתואר כפי פשוטו, או אם הוא יתארו לי את המקרה איך שהוא היה, אז לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו. אני לא יכול לפעמים, אני לא נמצא בדרגה של האבות, אני לא נמצא במציאות של האבות, אני לא יודע איפה הם חיו, איפה הם גרו, מה, אני לא יודע מה המשמעות של המעשה כשאני מנותק אלפי שנות חיים מהם, בסדר? אז אני חייב ליצור איזשהו קישור. אז הרב כותב אז לכן הקדוש ברוך הוא לביש את הסיפור באיזשהו אופן, שכשהוא יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רשמו עלינו. אני לא אעלה אתכם בכל הפסקה הנפלאה הזאת, ממליץ לעבור עליה מסודר, אבל בעצם בסוף הרב כותב ש... זה ככה התהליך, בסדר? בהתחלה הציגו לנו שראובן שכב עם בלעה פילג השביל. למה? אומר הרב, כדי ליצור בנו רושם זעזוע, כדי ליצור בנו זעזוע. אני חושב שזה היה הלשון של הרב. שנייה, מחילה. טוב. לא מוצא את הלשון. טוב, נתבונן בזה אחר כך. אבל בעצם הרב כותב שראובן, למה הופיע לי את זה ככה? כדי שקודם כל אני אזדעזע. ראובן שוכב עם בילה, יש פילגש. ראובן שוכב איתה. באמת? יכול להיות כזה, זה מזעזע. ואז, אחרי שכבר נרשם בנו הזעזוע הזה שהיה מציאות כזאת, באה תורה שבעל פה מתחברת עם תורה שבכתב ואומרת, לא, הוא לא ממש שכב, אלא הוא בלבל את יצועי אביו. ואז מה שקורה זה שאני מכיר, אם היו אומרים לי קודם כל בלבל את יצועי אביו, הייתי אומר, בסדר. באה התורה ואומרת לנו להפך, אומרת לנו קודם כל זה הוא שכב איתה. ואז אדם מזדעזע, ואז אומר לך, לא, הוא לא ממש שכב איתה. הוא בלבל את יצועי אביו. זאת אומרת, אז בשביל מה כתבת לי את זה? כדי שתבין שזה מבחינתי, זה. מבחינת התורה, הבלבול יצועי אביו, זה כאילו הוא שכב עם פילגש אביו. זה כל כך חמור בעיני התורה, שהם הפגישו את הדבר הזה. זה לא ממש, כן, כל האומר ובן חטא אינו אלא טועה, כי הוא באמת הוא לא חטא בדבר הזה. באמת, באמת הוא לא חטא ככה. אלא שמבחינת התורה, זה מה שרצו לרשום לנו בנפש. מה?
באותה בחינה, משהו נגיד?
זה, בוא נגיד ככה, אצל יעקב אבינו, איפה שהוא היה מונח, במדרגה שלו, בזמן שלו, זה היה אי נוח.
זה כמו עם דוד.
שמה?
זה הסבר על דוד. כן. זה יותר מובן להבין את זה. אני כתוב שהוא כל המעשה, אז זה אמר שמור בישמול מר רחמני, נכון? שכל המעשה דוד חטא אלא לטועה. כן. אני לא יודע את זה, רק הוא מסביר את זה. היה לי כאילו יותר קל להבין, כאילו ככה ש... זאת אומרת, מבחינת דוד, זה לא היה, המבחינה שלו, זה לא היה כל כך, זה היה כל כך לא ראוי למדרגה שלו, שזה כאילו חטא חמור ביותר.
נכון,
אז... מבחינתו, כאילו.
נכון.
כי זה חוטא, לא מצד החטא, לא מצד החטא. מצדו לא מצד הקדוש ברוך הוא לכאורה.
זה משהו גם בפסוק, לך לבדך חטאתי, נכון? והרה בעיניך עשיתי, זה לא, לא עשיתי רע, אבל בעיניך עשיתי רע, זה נכון. בקיצור, אז כאן הרב כותב שזה לא כך. הרב רוצה, הרב אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא, הוא הביא לנו תורה שבכתב, והביא לנו תורה שבעל פה יחד, כדי שבחיבור שלהם, בשילוב שלהם, הדברים יירשמו בנפש שלי בצורה ישרה, בצורה נכונה, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה לרשום אותה. כן, הוא כותב את זה ממש אחרי המודגש הראשון. ובזה המהלך תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. שאם במהלך הזמנים ימצא שאותו הרושם שהמעטפה של העניין פועל עלינו כבר יצא מגדרו מצידנו, והדבר פועל עלינו שלא כפי המובן הראוי. על כן תגלה אז לנו האורה של תורה שבעל פה, על פי רשומי הדרשות, להוביל את רעיוננו אל עצם המאורה כמו שהוא. שאז בקבצנו יחד את הרושם הפשטי הנראה מדברי תורה בחיצוניותם, ואת הרושם החיפושי הבא מעומק הדרשה, שכל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות וכו' וכו', בהתחברם יחד ישמר הרושם הנרצה כפי המחוגה האלוקית הראויה לדרכי תורת חיים על ישראל. בסוף זה מה שייצור את הרושם הנכון על עם ישראל, החיבור הזה, מה שמופיע בכתב, בתורה שבכתב, שראובן שכב עם פילג השבי. זה מזעזע. ואז, אחרי כמה זמן, כן, יכול להיות מציאות שאדם יתחיל לזלזל בראובן. יכול להגיד, מה זה? זאת אומרת, לא, אבל זה לא מסתדר עם מה שכתוב. אז איפה זה בעומק? זאת אומרת, לא, הוא לא עשה את זה ממש, אלא הוא עשה משהו אחר. אבל למה הוא כתב ככה? כי מבחינתנו זה חמור באותה מדרגה. מבחינת יעקב אבינו זה היה ערבוב, כן, הרב מסביר פה מה זה היה הדבר הזה, אבל זה היה, כן, במחוגה אלוקית נסערה אותה השתנות של הופעת כוחו של יעקב אבינו במלוא עוזו במשטר הבית על ידי היפגעותו של ראובן. כן, עדיין שהראובן פגע במשטר הבית של יעקב אבינו. צריך להבין את זה, כן, אבל הערבוב שלו, ההסתה של המצעים מבחינת יעקב אבינו, זה היה כאילו שכב איתה. זה הרושם שאנחנו צריכים לקבל. ולמה הבאתי לכם את המקום הזה? כי אני חושב שזה כמה הקדוש ברוך הוא משקיע כדי שנקלוט טוב, כדי שנבין טוב. כמה הוא משקיע? כותב את תורה שבכתב, מביא לנו תורה שבעל פה, מסביר לנו, מפרש לנו, נותן לנו, בהתחלה נותן את זה כדי שירשם משהו אחד, אחר כך נותן משהו אחר, שלא ירשם משהו בטעות לא נכון, עד שכל התמונה משתלמת לנו בנפש, וכל זה... הוא לא צריך את זה, הוא כל כך נמצא למעלה, כי אני חושב זה ממלא בשמחה, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב איתנו, רוצה שבאמת הדברים יהיו מונחים אצלנו נכון, כן.
קשה להגיד את זה, כאילו, בסדר, הקדוש ברוך הוא זה לא כזה כאילו מאתגר, כאילו.
למה? לא מאתגר, מה אכפת לו? מה אכפת לו? מה הוא צריך להתעסק עם זה? הוא עכשיו, להבדיל, כן, ראש הממשלה. הוא עכשיו צריך להתעסק בילד בכיתה ג' שעדיין לא יודע לכתוב? מה אכפת לו? לא, לא, הוא רוצה שהוא יבין. עכשיו אכפת לו שאני אבין איך, מה היחס למעשה של ראובן אצל יעקב? מה אכפת לו? הוא כאילו כל כך... אני אומר, יש כאלה גישות, כן, באומות העולם, שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול שהוא מנותק. אבל אנחנו אומרים לא, הוא כל כך גדול, שאדרבה הוא לא מנותק, הוא מופיע בכל.
יש גם צד נבדל.
ודאי שיש גם צד נבדל, ואנחנו פוגשים רק את ההנהגות של הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', אבל יש צד שהוא מחובר להוויה כולה, בלי, כן, יש אפילו שאלה, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, הרי כתוב, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, נכון? מה קורה בשבת? שבת מכל מלאכתו, נכון? יום השביעי, שבת ואין נפש. אז איך, מתקיים העולם? חשבתם על זה פעם? שעון שבת. גם אפשרות. אז יש מאמר של אדמו"ר הזקן, אני חושב, שהוא מסביר שזה, שהוא מתקיים במחשבה. במחשבה של הקדוש ברוך הוא. זה שיחה עמוקה, אבל במחשבה הוא מתקיים מהכוח של המחשבה של הקדוש ברוך הוא. כן, יש דיבור, יש מחשבה, ובשבת זה רק המחשבה. לכן הדיבור יהיה אסור בשבת, המחשבה לא. סוף מעשה. לא, אבל כאן אנחנו יודעים שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא גם פועלת, גם מחיה את המציאות. לא בדיבור, אלא במחשבה. לא שזה... סתם הכנסתי את זה. הייתי צריך... טוב, סגרו סוגריים. טוב, וזה הרב הוא כותב, וזהו, אני חושב שזה באמת יוצר עושר, וזהו עושר האדם ותכלית יצירתו. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל כך הרבה, משמח אותנו, כן? הוא נותן לנו את... הכל פתוח. אני יכול להבין עכשיו... אנשים עוסקים בקבלה, עוסקים בדברים גדולים. מי אנחנו בכלל? באמת, אדם אומר, מה? קרוץ חומר, הכניסו לו איזה ויפח באפר נשמת חיים, וזהו, עכשיו אני רואים, מתחיל לחשוב עליו, מתחיל לדמיין, לנסות להבין מה הוא רוצה ממני. הוא ברא את העולם, אנחנו זרזירים כאילו. אתה אומר לך, מה? באמת, אתה אומר, מה? ולא, הוא משפיל את עצמו, משפיל את השכינה שלו, נותן לנו, עמדנו בקידושין, שהוא נותן משכון, נכון? נותן משכון, הקדוש ברוך הוא נותן השכינה, משכון מלשון שכינה, שהוא נותן לנו משכון, והוא מתחייב לנו, כן? הוא יוצר חיוב, קישור בינינו לבינו, על ידי המשכון הזה. עושר האדם מתכלית יצירתו, אני חושב שתכלית יצירת האדם, זה יכולת הקבלה שלו, את הענווה האלוקית, היכולת להיות כלי. יש פה איזו שותפות, כן, אמרנו מקודם, שיש איזו שותפות כזאת בין, כן, כלי, לא מעלי, אבל כלי, גם טוב. כלומר, יש פה איזו שותפות כזאת, שהקדוש ברוך הוא באינוותנותו מוריד אלינו את הקודש. מה זה מוריד אלינו את הקודש? מנגיש לנו את הקודש, זה לא מוריד אותו, הוא מנגיש אותו, שנוכל בכלל להקל אותו באיזושהי תצועה, ואנחנו צריכים לבוא בענווה שאנחנו צריכים את הקודש. והוא חסר לנו, כן? הרב כותב, וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו. והיינו, אני את דקה, כן? כשאדם מרגיש שחסר לו, הוא פתוח לשמוע. כשאדם מרגיש שחסר לו, הוא פתוח, הוא ערני לראות מה התורה אומרת. מה יש לי עוד להבין? מה יש לי עוד לקלוט? מה יש לי עוד להתקדם? כן, אדם אומר לעצמו, אני לא צדיק, יש לי עוד דרך ארוכה. אם אדם אומר לעצמו, הוא כבר מתוקן, אז זהו. כן? אז... גם לשאלות, כן, יש הרבה פעמים אדם מצד הגאווה, כן, אז יש לו מצד הגאווה, לא מצעד, אלא מצד, בסדר? מצד הגאווה, אז הוא אומר לעצמו, בסדר, אני, כן, יש לו איזו שאלה, אז הוא לא הולך לשאול מישהו, הוא ינפנף אותה באיזו תשובה ככה... כן, כן, הוא ינפנף אותה. למה? כי אין לו את הענווה לבוא ולהגיד, וואלה, לא הבנתי. וזה אדם שהוא לא פתוח, אדם שהוא לא קשוב, אדם שאין בו את הענווה. אז בסוף, כן, אני תמצאתי לכם את הגמרא בסוטה. אבל יש שם, תפתחו את זה, כן, כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגודעו כאשרה, כן, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין אפרו ננער, שכינה מייללת עליו, יש המון תיאורים על הדבר הזה, וזה כי בסוף הוא לא יכול לפגוש את הקודש. אדם הוא חסום מלקבל את התורה הקדושה, מלפגוש אותה. אז בעצם יש פה שתי נקודות, יש פה ענוות המוסר וענוות המקבל. ואדם צריך לבוא מהתחושה הזאת, אדם צריך לבוא מהמקום הזה, שהוא, כן, שזה תמיד מצחיק שמחפשים את הר סיני. שמעתם על זה? כל ה... כן, אז מה הם מחפשים? שם משהו מיוחד, נכון? אבל זה הטעות שלהם, שהם מחפשים משהו מיוחד. הר סיני הוא לא משהו מיוחד. הר סיני הוא הפשטות של הפשטות. אפילו שהקדוש ברוך הוא בחר בו, לא גבה, כן? לא גבה הר סיני. הוא לא משהו מיוחד, יכול להיות שהוא סתם איזה גבעה דלוחה שלא יודע מה, באמת, כאילו זה לכאורה תיאור, זה לא סתם, כאילו אנשים מחפשים אולי איזה משהו שיש שם איזה אור מיוחד שמגיע בזמנים מסוימים, אם אתה חופר ככה, אז כל כמה זמן יש סימנים של איזה, כל מיני דברים.
מה שקוראים להם, ג'אדן פוסה, זה היה הכי גבוה שם, פשוט, מה שהם...
מוסה
זה
סיני?
משה,
כן. זה הרעברים, כאילו, לא?
זה
היה
הכי
גבוה,
זה
היה
הכי גבוה,
זה היה סיני?
זה
היה הכי נמוך, אמרו לי.
אז לכאורה, לא יודע, אני חושב שזה מצחיק קצת, אבל יכול להיות, אם מישהו יגיד שזה, אם הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד, אנחנו נאמין, אבל לכאורה, כל המקום שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא ככה, כלומר, איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא מרכין שכינתו מהר סיני, כן? לכן אומרים תמיד המפרשים, משה קיבל תורה מסיני, לא בסיני, אלא מסיני, מתוך הבנה שהתורה ניתנת אצל אדם שפל, נכון? יש הנתיבות שלום, כן. הוא שואל, הוא מביא קושי, הוא אומר, איך אצל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תיגל את עם ישראל, תוציא אותם עם ישראל, כמה תירוצים, כמה ניסיונות, כמה זה, תביא תורה לישראל, קיבל, הולך. מה קרה? אז מסבירים המפרשים, שזה מצד שהוא למד, כן, לכן כתוב, משה קיבל תורה מסיני, כי הוא ראה, הוא הסתכל על זה, הוא אמר, טוב, לגאול את ישראל צריך אדם גדול, אבל לתת תורה, לכאורה צריך להיות מדבר, צריך להיות, כן, אני מסתכל על זה בסיני, אני מסתכל על סיני, אני רואה, זה, הקדוש ברוך הוא לקח את ההר הכי פחות מוצלח, הכי פחות גבוה, הכי פחות ססגוני, ואותו הוא בחר, אז מי אם לא אני מתאים לזה, כן? זה היה תירוץ. הוא קיבל תורה מסיני מתוך ההבנה שככה מקבלים תורה, מחוסר, ממדבר, משיממון, מזעקה של צורך. אדם שהוא במדבר, הוא בלי מים, הוא בלי כלום, הוא לא יכול להתפתח שם, הוא צריך סיוע, הוא כאילו נזקק.
אבל עדיין זה הר בסוף.
ואז מה? נכון, בסדר, הוא בחר מתוך הערים, אדם ודאי צריך, אולי הוא רצה לרמז לנו שצריך לעלות וכו' וכו', אבל הוא רצה להגיד שאדם צריך להיות, כן, צריכה להיות איזה נמיכות קומה, איזה הבנה שיש עוד לאן לטפס, יש עוד לאן לגבוה, עוד לאן לעלות. המהר"ל כותב את זה, שהתורה ניתנה במדבר מצד זה שאדם צריך להרגיש את הנזקקות הזאת, את החיסרון הזה, את ה... את הכאילו חוסר עונים הזה, כאילו את האינון מלבדו, ואז יש לו את עצמה בכלל לדרוש קודש. יש לו את עצמה הזאת לנסות לעלות לאיזה משהו שהוא קצת מעל. ולכן הרב אומר, וכדי להוריד את העולם הרוחני אליו, צריך שירגיש שהוא חסר לו, שירגיש שיש לו חיסרון בנפש, הוא צריך משהו יותר גבוה להשלים אותו. בסדר? ולכן הרב מביא, הוא פסל הקדוש ברוך הוא כל הרים וגבעות שבעולם, ולא ישרה שכינתו אלא על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה. אין לי מה להוסיף, אני חושב זה העיקר, ובסוף ולא גבה הר סיני למעלה. בסדר, זה הסיומת, ודאי שהכוונה הוא לא גבה, אז מכאן ראיה שהקדוש ברוך הוא מרכין שכינתו ולא אנחנו אליו, כן, זה הפשט של הגמרא. אני חושב שבסוף, ולא גבה הר סיני למעלה, זה יסוד אדיר, כלומר שבסוף, אבל פי שישרה שכינתו, גם לא לגבוה למעלה, זה, כלומר, במילים אחרות, זה להישאר קשוב. כי כשאם עלית לרמה מסוימת, אתה אומר לצורך, אני כבר גבוה, אז נתקעתי, אז השגתי את המדרגה הראשונית של הקודש, נתקעתי. אני תמיד צריך להגיע למציאות שלא גבה הר סיני, למציאות שאני עדיין עם אוזן קרויה, לשמוע מה התורה אומרת לי. מה חזל התכוונו פה עכשיו? הם אמרו לי, לא יודע מה, הביאו לי איזה מדרש, אני לא מבין כלום. צריך להיות עם אוזניים, לשבת, כן. מי מביא את זה? היה לי רמה מפנו. הוא מביא שכמו שיש את המשנה והגמרה, כן, לתורה תורה שבעל פה, של לבאר אותה ולהכניס אותה, ככה יש לתורת הסוד את המדרשים והאגדות. כלומר, כל הדברים, אומר שלא רצו, צד אחד לא רצו לחשוף את כל תורת הסוד לציבור, ולכתוב אותה איך שהיא, מצד שני, היו מאבדים אותה. אז החליטו לכתוב אותה באופן שרק מי שמקבל, או רק מי שעמל, רק מי שראוי, יוכל לתפוס את הדברים האלה, יוכל לקלוט את תורת הסוד. לכן אני כל כך הזדעזעתי, שמעתי פעם את המרצה שלי שאומר שהאגדות ומדרשי חז"ל זה לילדים קטנים ואנשים מטומטמים. זה, אז אמרתי פעם ככה, זה, הלכתי לרב, לראש הישיבה, אמרתי לו, הרב, אלו ואלו דברי הבלים. ואז אמר לי, סתם דיברנו, ואז הוא אמר, קודם כל, תגיד לו שהוא חייב לבוא ללמוד אצלנו. כי הוא כנראה מטומטם, אז הוא צריך לבוא וללמוד מדרשי חז"ל, שקצת יבין שיש בזה עומק, בסדר? אז ככה הרב ענה לי בהלצה. אבל הדברים האלה הם עמוקים והם אדירים והם דורשים הקשבה. אנחנו לא משיגים אותם ברגע, אבל...
מאיפה הוא אומר? סתם אמר את זה?
הוא אומר, לא רק סתם אמר את זה, הוא אומר שזה דעת הגאונים, זה שיטת הגאונים במדרשי מדרשי חז"ל,
אגדות
חז"ל. הוא הביא גאונים, לא משנה, הוא קרא אותם איך שהוא רוצה לקרוא אותם, אבל הוא הביא גאונים, הוא הביא ויגאון וכו' וכו', פרס אותם, אני כבר לא זוכר את כל המהלכים וזה, אבל זה היה... אבל זה היה הלך הרוח של השיעור, ואז הלכתי לסוף השיעור, אמרתי לו, חביבי, לפי מה שאתה אומר, למי היו מיועדים מדרשי ואגדות חז"ל? וזאת התשובה שהוא ענה לי. ציטוט. אני לא אמרתי לו כלום אחרי זה, הבנתי שהוא השם מרחם עליו, והלכתי לדרכי, זאת האמת. סיימתי את הדיון, הסתובבתי והלכתי.
אבל...
טוב, לא נעלה את ה... תלך, סתם, לא אגיד לך. טוב, איך... למבוא, לדרשת בעל פה...